התוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, ברחוב מלכי ישראל 24, טלפון 054-7875-463. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 9 בערב, ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים. קהל חסידים עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב, רדיו קול חי, 93 FM, 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם, וכמובן, ערב טוב לרב מנחם ברוד.
ערב טוב, חיים פלם, ולמאזינים.
עברנו את לג בעומר, אנחנו נכנסים לאווירה אחרת.
ומתקרבים לחג השבועות.
מתקרבים לחג השבועות. גם על זה אולי נשוחח עד חג השבועות באחת התוכניות. ו... הרב ברוד, אנחנו עכשיו בפרשת בארבע חוקותיי, יש לנו את פרשת התוכחה. תוכחה זה משהו שהוא קצת מפחיד, זאת אומרת, זה שיטה מסוימת איך לקרב את הבן אדם למצוות או לקדוש ברוך הוא. החסידות לא נוקטת בשיטה הזאת, עד כמה שאני מבין. יותר לקרב, יותר לשמח. יש פה אולי איזו סתירה? אולי, אולי?
אז אכן באמת התוכחה קיימת בתורה, וזו השבת, זו הקריאה שנקרא בשבת, זה גם הכנה לחג השבועות, מובא בספרים שלקראת חג השבועות אנחנו קוראים את התוכחה, ולקראת ראש השנה אנחנו קוראים פרשיות של תוכחה. ישנו המקום של התוכחה, אנחנו נדבר בהמשך איך צריך להוכיח, אבל האמת היא שהחסידות גורסת שבדורות שלנו, הדרך היא לא של תוכחה ושל להטיף מוסר ולהפחיד ולאיים, אלא יותר לחבק, ללטף, לרומם, לקרב. ואולי זה קשור לעובדה שאחד הסימנים של תקופת תקוות הדמשיכה, מה שמובא בסוף מסכת סוטה, זה שבתקופה הזאת אין תוכחה. אי אפשר להוכיח. זה דור כזה שאתה מוכיח אותו, הוא בורח. לכן הדרך לקרב היא על ידי אהבה, על ידי חיבוק. וזו הדרך שמועילה יותר, וזו גם הדרך של החסידות. אנחנו נעסוק בכך בהמשך. כמובן, יהיה לנו גם את השיעור בספר התניא, הפינה של הרב אהרן כהנא.
הדמות החסידית.
דמות חסידית. סיפור חסידים, ועוד כהנה בחיים.
והוורט בסוף.
לא נוותר לך על הוורט.
ונתחיל עם הסיפור החסידי ומה שעומד מאחריו. בבקשה, הרב ברוד.
ובכן, הסיפור בהחלט קשור לנושא שבו אנחנו נעסוק. הסיפור מתחיל בהסתלקותו הטרגית של רבי שלמה מקרלין. כידוע, הוא נהרג על ידי קוזק שרצח אותו, השם יקום דמו. ולפני פטירתו, ככה כשהוא... היה על ארז דווי פצוע, הוא ציווה לתלמידיו שילכו אל הצדיק רבי מורדכי מנישחיז ויקבלו ממנו. טוב, הוא הסתלק, ולאחר תקופה מגיע לקרלין אחד מתלמידיו הגדולים של רבי שלמה, רבי אורי, מי שנודע אחר כך כרבי אורי מסטרליסק, והוא שמע מה שקרה ושאל מה ציווה רבינו לפני פטירתו. אמר ללכת לרבי מרדכי מנישחיז. מיד קם והלך אל רבי מרדכי. הצדיק רבי מרדכי כונה הזקן מנישחיז. הוא ישב באולם גדול ועסק בקבלת קהל החסידים והמבקרים שבאו אליו. רבי אורי נדחק, אבל לפני שהוא ניגש אליו הוא אמר, אני רוצה לעמוד מהצד ולראות איך הצדיק מקבל את האנשים. וכך הוא ראה שהוא מקבל כל אחד באהבה, בחמימות, משיב, מייעץ, מברך. פתאום רואה רבי אורי, נכנס לאולם, גבר עם שיער אדום כזה, מגודל גוף, המראה החיצוני שלו ככה עושה רושם של אדם מדושן, שיודע ליהנות ממנעמי החיים הגשמיים, והוא פוסע ככה פסיעות גסות בתחושת גאווה, ומתקרב אל הצדיק. ההתנהגות גסת הרוח הזאת לא מצא חן בעיני רב אורי. והוא רצה מאוד לראות איך הצדיק התייחס אליו. והוא רואה שרבי מרדכי מקבל אותו באהבה ובחיבה. רב אורי מסתכל יותר בצורה חודרת בפניו של אותו אדם, והוא ידע לראות בפנים או על הפנים מה קורה בפנים, והוא רואה שהאיש הזה הוא אדם מגושם מאוד, אדם בעל עבירה, אדם שממש לאחרונה עבר עבירה חמורה ביותר, וזה ממש קומם אותו. אדם גס כזה, אדם מגושם כזה, אדם שעובר עבירה חמורה כזאת, הולך ונכנס אל הצדיק.
איך שהוא מקבל אותו.
כן. ואז הוא כבר התחיל להתקדם לעברו כדי לנזוב בו. פתאום הרבי, רבי מרדכי מנשחיז, פונה לעברו וקורא, אברך, מה אתה עושה כאן? לא קראו לך.
לרב אורי.
מה אתה עושה במקום שלא קראו לך? לך מכאן, צא מהחדר. רב אורי נבהל, יוצא מהחדר, מתיישב בבית המדרש, הוא עייף מהדרך, הלב שלו שבור, כולו נרגש ונסער. מה לעשות? מצד אחד, אולי הוא כבר קיים את הצוואה של רבו. הוא ראה את רבי מרדכי. ומצד שני, הוא לא נתן לו אפילו שלום. וכך הוא מתלבט וחושב מה לעשות. פתאום נפתח את הדלת ונכנס רבי מרדכי מנשחיז. הוא ניגש אל רב אורי, נותן לו יד, שלום עליכם, בוא, ומכניס אותו אליו לחדרו. ואז הוא אומר לו, ידעתי למה התרגשת ומדוע מילאה רוח של קנאות את לבך. האמן לי שגם אני ראיתי בדיוק את מה שאתה ראית. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אומר רב אורי, קטונתי, מי אני שאני אשיב על השאלה? אני באתי רק לקיים את הצוואה של רבי. אמר לו, הצוואה של רבך ידועה לי, אבל רציתי לשאול אותך, למה אתה חושב שהוא שלח אותך דווקא אליי? רב אורי לא ענה. אומר לו הצדיק, אתה נשלחת לכאן כדי ללמוד דרך בעבודת השם. דע לך, מי שאין בו אהבת ישראל, שחדורה בליבו עד שהוא יחבב ויואהב כל יהודי, אפילו אדם שעבר עבירות חמורות ביותר, שיואהב אותו כאילו הוא היה אחיו ממש, עדיין אדם כזה לא הגיע למחצית הדרך ועבודת השם. ואז הוא אמר לו עוד, כשתקרב את מי שחטא ותסביר לו פנים, אין ספק שהוא ישוב בתשובה שלמה. אבל אם חלילה אנחנו נרחיק עוברי עבירה ונחמיר איתם, על ידי זה אנחנו נרחיק אותם מאיתנו ונרבה רע בעולם. רק קירוב בין יהודי ליהודי יביא קירוב בין יהודי לאביו שבשמיים. וזו הדרך שרב מרדכי מנשחיז נהג בה, זו הדרך שרב אורי קיבל ממנו, וזו אכן הדרך שהחסידות בכללותה הולכת בה בעקבות הבעל שם טוב.
ועוד נדבר על זה. שמחו בהשם של חסידות נדבורנה.
We'll be right back. שכינה שמחי באשר גיל לצדיקים וימנים לכל איש חיילה שמחי
באשר וגיל לצדיקים וימנים
התוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, ברחוב מלכי ישראל 24, טלפון 054-7875-463. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 9 בערב, ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
חזרנו אליכם לאחר פרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, הרב מנחם ברוד וחיים פלם. והרב ברוד, העלינו בתחילת השעה את הנושא של התוכחה וההתייחסות של החסידות לעניין. שוב, החסידות לא נוהגת ככה. זה זמן, זה תקופה, או שזה משהו נכון לתמיד?
אז האמת היא שמוסבר בחסידות שבאופן כללי עבודת השם צריכה להיות מבוססת על אהבה ועל יראה. אהבה ויראה נמשלות לשתי כנפיים של עוף, של ציפור. ציפור לא יכולה לעוף בכנף אחד. בכנף אחד זאת סחרחורת. אם היא תסתחרר ותיפול. מה שנותן יציבות לתעופה, אלה שתי הכנפיים. כך אהבה ויראה, והאיזון ביניהם, נותן את היציבות לאדם. אדם שיש לו רק אהבה לקדוש ברוך הוא, הוא עלול לזלזל בכל מיני דברים. הרי אנחנו חברים, אנחנו אוהבים, כן? אדם שיש לו רק יראה, אז עבודת השם שלו היא קודרת. היא מלאה פחד.
יראה זו פחד?
יראה בעצם טבעה היא תנועה של ריחוק. ולכן דורשים שניהם. מצד אחד, העבודה העיקרית היא אהבה, ומצד שני, היראה נחוצה כדי לתת איזון ולתת את ההקפדה באמת להיזהר ולעשות את הדברים בצורה מושלמת. אבל כשמדברים על יהודי שני, כאן החסידות בעצם היא הופיעה כאנטיתזה לשיטת המוסר. מהי בעצם שיטת המוסר? שיטת המוסר אומרת, יש לך חסרונות, יש לך בעיות, בוא נעסוק בהם בצורה ישירה, ונאמר לך, אתה לא בסדר, יש לך מידות רעות וכו' וכו'. מצד אחד, אכן צריך להוכיח, צריך לעורר על דברים שאינם תקינים. מצד שני, כשאתה מתעסק יותר מדי בהיבטים השליליים, בצדדים השליליים שיש בך, אז יש כאן שני חסרונות. א', כשאדם עוסק בניקוי השפעה, אז נכון, צריך לנקות השפעה, אבל הריח הוא לא נעים, וכך או כך אתה יוצא מזה מלוכלך. כשאתה עוסק בתכשיטים, בבשמים, הריח הוא נעים, ואתה יוצא מזה, מה שנקרא, מדיף ריח טוב ונקי. לכן, אם אתה הצלחת באמת לנקות, אז היה שווה להתלכלך כדי לנקות. אבל לפעמים אתה לא ממש מצליח. אז מה יצא?
אתה נשאר עם
עם כל ההתעסקות בדברים השליליים. דבר נוסף, כשאתה מתעסק עם הדברים השליליים, מצב רוח טוב זה לא עושה. כשאדם או אישה מנקים את הבית, אז אחרי שיש את הניקיון, אז נהנים מהניקיון. אבל עצם העבודה היא עבודה שלא נותנת איזושהי חדווה מיוחדת. וכך ניקוי הפגמים שבנפש גורם לך, בסופו של דבר, אם אתה עוסק בזה באופן אינטנסיבי, גורם לך להיות אדם שהשמחה היא ממנו והלאה. אתה אדם מדוכדך, אתה אדם עצוב. לעומת זאת, כשאתה עוסק בדברים החיוביים, אתה מעסיק את עצמך בגדולת השם, ביופייה של התורה, בעומק המצוות, ואתה מסתכל על הדברים החיוביים, המרוממים, זה מרים גם את נפשך.
אז יחד... אולי זה מאוד טוב, איך אומרים היום, זה מאוד כיף, ככה, אבל במבחן התוצאה.
דווקא במבחן התוצאה אנחנו רואים שכשמדובר על הדורות האחרונים, שיטת התוכיחה לא הוכיחה את עצמה. דווקא שיטת הקירוב היא זו שהצליחה. ואתה יודע מה, אם נחזור מימי שחר החסידות, שגם אז היו בעצם אותם דברים, אם נחזור לימינו, אתה זוכר שהייתה תקופה שגורמים מסוימים שהתחילו לעסוק בהחזרה בתשובה, הלכו על כיוון של ערבים ושל הפחדה ושל איומים וכולי וכולי, דיברו על גיהינום.
מה יקרה לך ולאן תגיע? לך.
והם עצמם הפסיקו. הם עצמם הפסיקו עם זה ועברו לכיוון יותר חיובי. כי ראו שזה לא עובד. הציבור בימינו, כשאתה בא ותוקף אותו ומאיים עליו ומפחיד אותו,
הוא נסגר.
הוא נסגר. כשאתה פונה אליו בצורה חיובית, בצורה מרוממת, הוא נפתח. יחד עם זה צריך, יש מקום לתוכיחה ויש צורר בתוכיחה, רק היא צריכה להיות בצורה מאוד מאוד זהירה. ונאמר כאן שני דברים. כתוב, יש את הפסוק, הוכח תוכיח את עמיתך. אז כתוב, הוכח תוכיח. אמר על זה אחד החסידים, מתי התוכיחה מועילה, התוכיחה לזולת, כשקודמת לה תוכיחה עצמית. ויש פתגם אחר, שאדם צריך להוכיח את עצמו עד שגם השני ישמע. אבל הוא בעצם צריך להוכיח את עצמו. ואנחנו מכירים את דרכם של רבי ז'ושה ורבי אלימלך, האחים הצדיקים הקדושים, שהם כשהיו רוצים להוכיח מישהו, היו מתיישבים לידו, ומדברים כאילו בינם לבין עצמם, ואחד מוכיח את השני על החטאים שלו עצמו או של חברו, ואז הוא שומע איך הם מדברים ביניהם. כל זה כדי לא להוכיח בו בצורה ישירה. ואני נסיים אולי את העניין הזה. יש איגרת מאוד מעניינת שכותב האדמו"ר הרייץ, רבי יוסף יצחק שניאוסון מלובביץ', האדמו"ר הקודם, הוא כותב שזמן מסוים לפני כן הוא הרגיש לו טוב, ובא אליו הרופא ונתן לו זריקה. והוא התבונן בתהליך איך הרופא נתן לו את הזריקה, ולמד מזה דבר גדול בעבודת השם. התוכחה היא כמו זריקה. כאשר צריך לתת זריקה לחולה, קודם כל בודקים את נקיות המחת, שהמחת היא נקייה. דבר שני, הרופא לובש בגדים לבנים. דבר שלישי, הוא רוחץ את הידיים, בודק את הציפורניים, ואז הוא שופך על הידיים חומר חריף
שמחטא
ומסלק את החיידקים. לאחר מכן, הוא רוחץ את המקום שבו הוא רוצה לתת את הזריקה, גם כן בחומר חיטוי. כל ההכנות האלה נחוצות כדי שלא תיכנס דרך הזריקה איזושהי זוהמה לגוף. ואז הזריקה פועלת. כך, כשאדם רוצה להוכיח את הזולת, הוא צריך לדאוג שהוא יהיה נקי, הוא צריך לשטוף את הידיים, הוא צריך לבדוק את הציפורניים הדוקרניות, שהוא לא בא לדקור ולפגוע. והוא צריך לנקות את המקום, את הנקודה שבה הוא מכאיב, הוא צריך לדאוג שהמכה תהיה עדינה ככל האפשר, דקה ככל האפשר, ואז הזריקה או התוכיחה אכן מועילה.
והיא תחדור פנימה והיא תפעל את מה שהיא צריכה לעשות.
אכן.
אין עוד גם שור שירו, אלא מתוך שמחו, מתוך שמחו וטוב ליבוב. אין עוד גם שור שירו, אלא מתוך שמחו, מתוך שמחו וטוב ליבוב. אין עוד גם שור שירו, אלא 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 מתוך שמחו. אין עוד גם שור שירו, אלא 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 מתוך שמחו. אין עוד גם שור שירו, אלא 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 מתוך שמחו. אין אדם שור, שור שירו, אלא 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 מתוך שמחה. אוי דך משמע פירה של זזין, נהיג כמנור, נעיר בשמחו. אוי דך משמע פירה של זזין, נהיג כמנור, נעיר בשמחו. אוי דך משמע פירה של זזין, נהיג כמנור, נעיר בשמחו. אוי דך משמע פירה של זזין, נהיג כמנור, נעיר בשמחו.
Oh, yeah, yeah, yeah. לקשות שירות אלא מתוך שמחה מתוך שמחה ותולי כל אין עוד למשות שירות אלא מתוך שמחה מתוך שמחה ותולי כל אין עוד למשות שירות אלא 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 מתוך שמחה אין עוד למשות שירות אלא 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 מתוך שמחה Sie singen an Nieken, mit Neuten an Jiedes bis im Chor. Ich doch mach mal für Rasche. Sie singen an Nieken, mit Neuten an Jiedes bis im Chor. Ich doch mach mal für Rasche. Sie singen an Nieken, mit Neuten an Jiedes bis im Chor. Ich doch mach mal für Rasche. Sie singen an Nieken, mit Neuten an Jiedes bis im Chor. Da 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 da.
ערב טוב לרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה.
ערב טוב.
אתה מביא לנו את הפינה דמות בחסידות, והפעם?
הפעם אנחנו מדברים על הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרימנוב, שיום ההילולה שלו חלה היום ב-י"ט באייר. הרב הקדוש רבי מנחם מנדל נולד לאביו רבי יוסף בשנת תק"ה בעיר נייסטאט. הוא קיבל תורה בישיבת הרבי רב שמלקה מניקלשבורג, משם הוא התקרב לרבי הרב הקדוש רבי למלך מליז'נסק, והיה לתלמידיו אחד מתלמידיו המובהקים. לפני פטירת רבו הקדוש, הוא נתן לו את כוח המוח שלו לירושה, כידוע שהרב הקדוש רבי למלך חילק את כוחותיו הרוחניים בין כמה וכמה תלמידיו, וכאמור רבי מנחם מנדל קיבל את כוח המוח. הוא אחר כך עבר לכהן ברבנות של פריסטיק, ובערוב ימיו הוא עבר לעיר רימנוב, שם גם נסתלק. בספירה שבה הוא הסתלק זה יסוד שבהוד, כאמור יוטט בחודש באייר, ושם הוא גם נפטר. ולמרות שהוא השאיר שני בנים, רב נתן לב ורב סוליאנקב, ישב על כיסאו משמשו הרב הקדוש רב צבי הירש, שנקרא רב צבי הירש משורס מרימנוב. מספרים על הרב הקדוש מרימנוב שבימי כשהוא היה צעיר והוא הגיע לרבי למלך מליז'נסק, דרכו של רב מנדל הייתה ללמוד הרבה בחיבורו של עריף. ופעם אחת הוא בחר מאוד הרבה כי הוא רצה שעריף יתגלה אליו ושיראה לו דרך בעבודת השם. כשעריף יתגלה אליו שאל אותו, אברך, מה רצונך ממני? הרי כבר הרטבת לי בדמעותיך את כל הקפוטה שלי בגן עדן. מה בקשתך? אמר לו רבי מנחם מנדל, אני רוצה את אלוקים. אז עריף אמר לו, תיסע לרב הקדוש רבי למלך מליז'נסק ושם תראה את אלוקים. ופעם רבי מנחם מנדל אמר לעצמו, העולם אומרים שאני תלמידו של הרבי למלך. אמנם זה נכון, אבל הרבי הראשון שלי הוא למעשה הוא עריף. ידוע גם כן כשהוא היה סמוך על שולחן רבו, ידוע שהרב הקדוש רבי מנחם מנדל כל ימיו, בערך 22 שנה הוא אמר דברי תורה על פרשת המן, והיה שפע גדול בעולם עם פרנסה ברווח לכל עם ישראל, עד כדי כך שאומרים שההשפעה הייתה גדולה, שמלאכים היו יורדים מהשמיים והם התדמו לאיכרים גויים שבאו לקנות מהיהודים אוכל, עד כדי כך הייתה גדולה ההשפעה של דברי התורה שלו. וכך מסופר שכשהוא פעם אחת, היה יום אחד שהוא היה סמוך על שולחן רבו, הוא חשב שכעת אינו צריך לומר פרשת המן, בגלל שרבו הרי נותן לו ומשולחן גבוה הוא זוכה. ואז קרה שהגבאים בדיוק חילקו דברי מזון לסמוכים על השולחן של רב מלך, ושכחו לתת לרב מנחם מנדל גם כן מאותם דברי המזון. אז רבו הקדוש אמר לו, כנראה שצריכים לומר פרשת המן אפילו כשהוא סומך על שולחן רבו. ועוד פרט אחד נוסף שקשור לפרנסה, זה שפעם הוא ראה שיש לזוגתו הרבנית לחם שלם, הוא חטף את זה ממנה והלך לביתו של רבי למלך. אשתו רדפה אחריו וצעקה עליו, אין לי כלום לתת לילדים. אז הוא חטף חצי מהלחם וזרק לה, ואת היתר הוא הביא לביתו של רבי למלך. כשראה את זה רבי למלך הוא אמר לו, שאם הוא היה מתעזר בכוח ומתחזר שלא לתת לה מאומה מתוך הלחם, היה פועל שתהיה פרנסה לכל ישראל עד ביאת הגואל. אבל מכיוון שנתן לה חלק מהלחם, תהיה פרנסה לישראל בשפע רק כל ימי חייו, וביתר יצטרכו להתפלל. כידוע שהוא אמר שמי שידליק נר לעילוי נשמתו, הוא יחזיק לו טובה, וכך באמת נוהגים עם ישראל שמדליקים נרות כל השנה, בעיקר ביום ההילולה.
כן, דרכיהם של צדיקים אנחנו לא ממש נבין אותם. תודה רבה לך הרב אהרן כהנא מהעיתון בקהילה על הפינה דמות בחסידות.
כל טוב, שלום שלום.
התוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, ברחוב מלכי ישראל 24, טלפון 054-7875-463. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 9 בערב, ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
חזרנו אליכם לאחר פרסומות, הרב ברוד. עכשיו אנחנו עם חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות ארלוי.
כן, חסידות ארלוי היא חסידות שיש לה אפיונים ייחודיים ושונים מכלל החסידויות. אתה יודע שזו החסידות היחידה שנוסח התפילה הנהוג בה הוא נוסח אשכנז ולא נוסח ספרד.
וזו חסידות.
כן. האדמור מארלוי גם אינו חוגר אבנט, מה שנקרא גרטל, בתפילות שלא ככל החסידויות שבהן האדמורים והחסידים מקפידים להתפלל דווקא בחגירת אבנט. המנהגים האלה הם תולדה מהעובדה שלמעשה חסידות ארלוי צומחת מבית מדרשו של החתם סופר, ודרכה של החסידות ארלוי היא בעצם המשך לדרכו של החתם סופר.
כן, אכן האדמור מארלוי, רבי יוחנן סופר, שרד את השואה אחרי שאביו וסבו נרצחו על ידי הנאצים. סבו, רבי שמעון סופר, היה רב בעיירה ארלוי שבהונגריה, ואחרי שנכדו ניצל מהשואה, הוא חזר לעיירה ארלוי והקים בה ישיבה הנושאת את שמו של סבו, ישיבת אוהל שמעון. בשנת תשכ"א העתיק את הישיבה לארץ ישראל, לשכונת קטמון בירושלים, ועם השנים הישיבה התפתחה ונבנתה, וכיום היא משמשת מרכזה של חסידות ארלוי.
האדמור מארלוי הוא כיום אחת הדמויות המשפיעות ביותר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. הוא ידוע בעמדותיו התקיפות בנושא ארץ ישראל, והוא מתנגד נחרץ לכל תהליכים של נסיגות וויתורים וכדומה. הוא התבטא כמה וכמה פעמים ואמר, אני לא מוכן לוותר אפילו על גרגר אחד מארץ ישראל.
אחד המפעלים הייחודיים של ארלוי הוא מכון חתם סופר, המוציא לאור במהדורות חדשות ומהודרות את תורתו של החתם סופר. הסיסמה המוליכה את ארלוי היא משפט שאמר החתם סופר, שלא ייבש המעיין ושלא יקצץ האילן. חסידות ארלוי שואפת ליישם צוואה זו ולהבטיח שהמעיין של החתם סופר יוסיף לנבואה.
לחסידות ארלוי יש כיום מרכזים בריכוזים החרדיים הגדולים בארץ, בירושלים, בבני ברק, בבית הרילית, באלעד, בנתניה ועוד. יש לה רשת של מוסדות חינוך שבה לומדים מאות תלמידים, הממשיכים את דרכו המיוחדת של החתם סופר.
שוב האזנתם וסיפרנו לכם על חמישה דברים שלא ידעתם, והפעם על חסידות ארלוי.
כן, הגענו אל השיעור בספר התניה, שימסור לנו הרב יחזקאל סופר. ערב טוב, הרב סופר.
ערב טוב לכם, הרב מנחם ברוד ורב חיים פלם, והאזנה נעימה לחסידי פינת התניא. בתחילת פרק ח' נלמד היום עוד חידוש בתפיסת המושג איסור. הקשור ממבט ראשון עם מושג המרידה של הגברה, ונדמה שהטעם לאי אפשרות העלאת הניצוץ היא שלא יהיה חוטא נזכר. מחדש אדמור הזקן, ועוד זאת במאכלות אסורות, שלכן נקראים המאכלות, לא האדם. לכן נקראים בשם איסור, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודע, לשם שמיים, לעבוד את השם בכוח אכילה ההיא. ולא רק הוא חשב ככה, אלא גם פעל ועשה כן, וקרא והתפלל בכוח אכילה ההיא. אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו ההתר, מפני איסורה בידי הסיטרא אחרא משלוש קליפות הטמאות. ואפילו איסור דרבנן, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. מה מסביר פה הרבי? כלומר, אי האפשרות לעלייתו לקדושה של הדבר האסור, זה לא סנקציה עקב מרידתו של החוטא, אלא זוהי עובדה אובייקטיבית, המתרחשת גם אם האדם פעל בתום לב ובלא הודע. מה פירוש בלא הודע? הוא אכל במסעדה כשרה למהדרין. אלא שהוברח לתוכה בשר טריפה בדרכי זיוף, והאדם בתמימותו אכל את זה, גם כוונתו וגם ניצול האנרגיה שלו היה כראוי. ועם כל זה אינו עולה לקדושה. ולא זו בלבד, אלא זה גם פועל טמטום הלב והמוח על הסועד. היתוכן. אלא למה הדבר דומה? למי ששתה אקונומיקה, מתוך בקבוק שהמדבקה שלו מעידה שהוא מכיל יין לבן של כרמל מזרחי. האם בגלל תום ליבו לא יזדקק לשטיפת קיבה וריפוי קביעות רקמת הוושת שנפגעו מהחומר החריף? ומכאן ילמד אדם עד כמה צריכה להיות הזהירות הגדולה בענייני כשרות, שלא לסמוך בשעננות על הפטור, שאם המאכל אינו כשר כל כך, אז זה יהיה על הראש של הרב המכשיר. לאחר הבהרה הזו ממשיך הרבי הזקן ואומר, ולכן גם היצר הרע וכוח המתאווה לדברים האסורים הוא שד משידין נוכרעין, שהוא יצר אורש של אומות עובדי גילולים, שנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות לגמרי. מה שאין כן, היצר הרע וכוח המתאווה לדברים המותרים למלות תאוותו, הוא שד משידין יהודאין, לפי שיכול לחזור לקדושה כדי לאל. ממבט ראשון, מוזר השימוש בביטוי שד. הלא הכרנו כבר את הנפש הבעמית, קרא לו נעל נפש, שהיא הצד הטבעי שבאדם. מניין ומדוע צץ כאן השד, שזה נשמע כמו איזה מין דיבוק חיצוני שחדר באדם. אלא שבזה בא אדמור הזקן לפתור שאלה סמויה. כיצד נפש הבעמית שהיא מקליפת נוגה מסוגלת להתאבות לשלוש קליפות הטמאות? ויותר מזה, גם התאווה לדברים המותרים, אם היא למעלות תאוותו, אז זה הרי יורד לשלוש קליפות הטמאות. אז מניים באו רצונות כאלה מתוך נפש ניטרלית, שאין לה שייכות לרובד הזה? שהרי מצד קליפת נוגה שבה, היא הייתה אמורה להתאבות רק לצורכי הגוף וחיותו וקיומו, אפילו שהם לא לשם שמיים. אבל למלות תאוותו? לא לצורך קיומי. הלותי וכזאת אפילו אין לבהמה אורגינלית. בהמה לא מעשנת, לא שותה קפה, היא אוכלת דברים קיומיים. על כך מבאר אדמור הזקן חידוש. אמנם מצד טבעה הבסיסי, הנפש הבעמית שהיא קליפת נוגה, אינה נמשכת אלא לצרכים קיומיים, שהם לא קדושה, אבל גם לא קליפה. אבל הפיתוי לגירויים לא תועלתיים, ולפעמים גם הרסניים, היא באה מבחוץ, כפיתוי הנחש בעץ הדעת. זה בא משהו שמעורר את סקרנותה של הבעמית לנסות, לטעום, ואז נכנסת בו התאוותנות החריגה, שהיא נראית הרבה פעמים לאדם בלתי נשלטת. כפתגם העממי, נכנס בו שד. אלא מה ההבדל? אם מדובר בתאוות לדברים האסורים ממש, אז זה לא רק שנכנס בו שד, אבל משידין נוכרעין. איך זה הגיע באמת? איך הגיע אליו שידים נוכרעים? התשובה היא, זאת על ידי ריבוי שיקועות תחילה בתאוות מותרות, שירדו לשלוש קליפות הטמאות. אז היות והם ירדו לרובד הזה, אז משם הם נדבקו בשפעת החזירים, כי אחרת מה ליהודי ולחזירים? אבל אם אלו תאוות מותרות, אבל לשם למעלות תאוות ליבו, הם נובעות משיגעון יהודי. ולכן יש אפשרות להעלותו רטרואקטיבית לקדושה, אם ינצל האנרגיה שלהם בדיעבד לתורה ומצוות כפי שלמדנו לאל. אבל ממשיך האדמו"ר הזקן ואומר, אך מכל מקום, למרות שיש אפשרות להעלותו לקדושה, קודם שחזר לקדושה הוא סיטרה אחרא וקליפה. וגם אחר כך הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף. להיות כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף מיד באכילה דם ובשר מבשרו. ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר לנקותו ולטהרו מטומאתו שקיבל בהנאה, בהנאת עולם הזה ותענוגיו, מטומאת קליפת נוגה ושידין יהודאים. אלא אם כן, מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו, כי רבינו הקדוש, הוא לא זקוק לחיבוט הקבר. עד כאן דבריו של האדמו"ר הזקן. ולכוירה, שואל הרבי מלובביץ', נשמתו עידן, באחת משיחותיו, מה מחדש פה אדמו"ר הזקן? שמי שלא נהנה מעולם הזה פטור מחובות הקבר? פשיטה. הרי אמרנו שאם אוכלים קליפת נוגה וזה נבלע בתאים של הגוף ונהיה אדם ובשר כבשרו, אז יש צורך להשמיד את התומעה הזאת. אם אחד לא אכל, אז זה פשיטה. וגם עוד שאלה, מה היא נפקה מינה אם לא נהנה מעולם הזה כרבינו הקדוש? או שהוא לא נהנה כמו רבי צדוק שהיה מתענה כל ימיו. ההבדלים משמעותיים במי שכן אוכל, אז יש הבדל מה היו הכוונות שלו. אבל באי אכילה, כולם שווים? ותמצית תירוצו של הרבי הוא, לא מדובר כאן בסגפן שלא אכל תאוות כלל. אחד כזה פשיטה שלא טעום חיבוט הקבר. אין לו שומנים, אז הוא לא צריך לאבד אותם. מדובר בקדוש. מה הפירוש? שיש לו כל טוב. והשירות מופלגה. כרבינו הקדוש שלא פסקה צנון וחזרת מעל שולחנו. לכן הוא מזכיר אותו דווקא. אבל לא נהנה מזה. כלומר, אפילו ענייניו המותרות והתענוגות היו אצלו מלכתחילה לשם שמיים. כמו שמסופר על צדיקים יחידי סגולה, כמו הריז'ינר למשל, שהם התנהגו בשיא המלכותיות והלוקסוס, אבל רק לשם מילוי דרגתם, שהם מספירת המלכות, והם היו מתייחסים לבית דוד, ובתור תפקידם כנשיא ישראל, אז איך אמר הרבי פעם? למי נברא זהב וכסף? בשביל גויים? בשביל ביס המקדוש. אבל ללא שום תחושת הנאה חומרית מזה. מספרים על הריז'נר שהוא היה הולך עם נעליים מצופות זהב, עד כדי כך. פעם הרימו את הנעליים, ראו למטה שהסוליות חסרות והוא דורך על החצץ. אז זאת אומרת, זה היה מין עניין כזה שהוא צריך להשתמש בהרחבה, אבל הוא לא נהנה מזה. זה החידוש של אדמור הזקן. למרות שאכלו גם אכלו, אבל מעולם לא נעשה מזה קליפת נויגה, כי בכתחילה כשהם אכלו לא היה זה לשם תאווה, ואפילו לא לצורך קיום הגוף, אלא לצורך לעבוד את השם, ולצורך האבוידה שלהם והמדרגה שלהם. על כן, הם באופן חריג לא צריכים חיבות הקבר. ואומנם כאלה צדיקים, גופם הקדוש נותר בשלימותו, כי ישן עד חייס המסים.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן להזכיר שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 הרב סופר מוסר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא, רחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים, והציבור מוזמן.
ועכשיו, מאזיננו היקרים, תתרכזו, אנחנו עכשיו בוורט החסידי, חשוב מאוד.
כן, אנחנו שבת פרשת בהר בחוקותיי. יש סיפור שהחוזה מלובלין אמר לתלמידיו שטוב לשבות בשבת פרשת בחוקותיי אצל המגיד מקוז'ניץ, כי הוא עושה מהכללות שבתוכחה, הוא עושה מהן ברכות. שמע את זה הצדיק רבי מרדכי בעל מאמר מרדכי, והוא קם ונסע לקראת שבת לקוז'ניץ. המגיד מקוז'ניץ היה קורא בתורה, ורבי מרדכי התייצב מולו כדי שהוא יוכל לשמוע היטב איך הוא הופך את הכללות לברכות. כשהגיע המגיד לפסוק ונתתי את אריכם חורבה ואשימותי את מקדשיכם ולא אריח פריח ניחוחכם, הרגיש רבי מרדכי את הכוונות המיוחדות והנפלאות של המגיד, ומרוב התפעלות הוא קרא, אבינו שבשמיים, מי ייתן שנזכה לחיות בשעה הזאת. יעזור לנו השם שכל הכללות יהפכו לברכות, או שנראה בעצם את הברכות הפנימיות שבתוך התוכחה, ושכבר הדברים האלה יתגלו בגלוי לעיני כל.
כן, שנזכה שנהיה רק עם ברכות. תודה לך, תודה לך הרב ברוד.
תודה לך חיים פלם.
תודה למוטי קופר הטכנאי, ליוסי אזיטל הטכנאי באולפן, ותודה רבה לכם המאזינים ששוב הייתם איתנו בשעה נפלאה של בקהל חסידים.
נחזור ונשתמע יום רביעי הבא, 18:00, כאן ברדיו כל חיים.
התוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, ברחוב מלכי ישראל 24, טלפון 054-7875-463. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 9 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.